עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב ערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית בכל חי. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן. ואת השעה הזו אנחנו נפתח עם העסקים הקטנים, קוראים להם עסקים קטנים, אבל מאחורי המילה הזו יש אנשים, יש שמות, משפחות, ילדים, נכדים, הרבה מאוד מבני המשפחה שעובדים באותו עסק, והוא המשענת הכלכלית היחידה שלהם. הם לא חתמו על חל"ת ולא אמורים ככה לקבל איזשהו תקציב בין רגע ממשרדי הממשלה. הם צריכים הרבה בירוקרטיה כדי להוכיח את ההפסדים, את הרווחים. ובמקביל גם מתוך כל העסקים הללו יש כמות אדירה של אנשים שהמשיכו החודש לשלם שכר דירה על העסק שלהם. ארנונה ועוד כל מיני הוצאות אחרים, הוצאות אחרות שאף אחד לא גם מסביר להם מה הולך להיות איתם. אז הזעקה הזו נשמעה לפני הפסח, היא נשמעת גם היום במלוא עוצמתה, בעיקר אחרי שההקלות החדשות בהנחיות משאירים רבים מהעסקים הקטנים סגורים. אנחנו עם נשיא להב, יושב ראש העסקים הקטנים, רועי כהן, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, ובדיוק מי שתיארת את זה, שוב פעם, יש פה מגזר שהוזנח, הופקר על ידי ממשלת ישראל, על ידי מדינת ישראל, ושוב פעם היום אלפי אנשים סיכנו את הבריאות שלהם, לקחו סיכון על הבריאות של הילדים שלהם, רק כדי לבוא ולזוק מממשלת ישראל, מכנסת ישראל, שבסוף לא יהיה להם אוכל לילדים, ומצטחו מול הגזרה, האם להביא אוכל לילדים, או האם להמשיך ולשמור על הבריאות שלהם. ואני קורא מכאן, ואני יודע שהמון המון פוליטיקאים חרדים שומעים את התוכנית שלכם ועוד פוליטיקאים. די, מספיק עם ההפקרות הזאת. 500,000 איש משוועים כבר לפתרון. לא יכול להיות שתעשו מלינו איזה דובון יויו, תשלחו אותם לאתר רשות המיסים, ויהיה להם רשום שהם לא זכאים. אחרי זה תגידו להם, בואו ניתן לכם פיצוי ובסוף זה בדיחה. די, מספיק. היום אמרנו את המחאה שלנו, המחאה שלנו היא כלפי ראש הממשלה. כך אחריות, אתה ביקשת, אתה זה שעובדת לסגור את העסקים, כך אחריות, לא יכול להיות שהקרן בערבות מדינה, קרוב ל-40,000 בקשות, 500 רק אושרו, אף מסעדן לא קיבל, אף בעל אולם לא קיבל, אף סוכן נסיעות לא קיבל, אף חברת הסעות לא קיבלה, אף חברה שקשורה לאופנה לא קיבלה, למה? כי כותבים שמה שאנחנו נפתחו בעוד חצי שנה, אז איזה בנק ייתן להם הלוואה? מה נראה לך שהבנק מתנדב לתת פה הלוואה? אם הם רוצים לעזור, שהמדינה תיתן בערבות מלאה, לא 15%. יש פה מדינה אחת לשני עמים. שכירים שיש להם חל"ת, יש להם פתרונות, יש להם חופשה, יש להם דמי אבטלה, והעצמאים שמופקרים לגורלם. אבל היום אמרנו לראש הממשלה, אנחנו לא נהיה אזרחים סוג ב', אנחנו לא נשען בלילה, אתה לא תשען בלילה. חברי הכנסת לא ישנו בלילה, השרים לא ישנו בלילה, אנחנו נגיע אליהם, אנחנו נגיע לכל מקום, כי אנחנו דורשים צדק, צדק כלכלי. כל השנים האלה שילמנו ביטוח לאומי, שילמנו מס הכנסה, שילמנו את הכל, ראינו באמת אזרחים שהניעו את מנועי הצמיחה של המדינה, וכרגע בזמן אמת, המדינה מפקירה את האנשים לגורלם, זה פשוט בלתי נתפס.
כן, ועסק שנקלע קצת לקשיים בשגרה ומבקש ממס הכנסה איזה מקלות או... תבינו, פריסה, כל מיני, אתה יודע, את אותם מילים שהמדינה אומרת היום לעסקים, מס הכנסה לא קיבל את המילים הללו, ולא מע"מ, ולא ארנונה, ולא המזכיר של העסק. עסק צריך לתפקד, ואם אתה מכניס שקל, אתה צריך להפריש בזמן את המיסים שאתה צריך לשלם, וכשהגלגל יתהפך והמדינה היא זו שסוגרת את העסקים, היא מוצאת את כל התירוצים כדי להתחמק מ... לעמוד מולכם. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה האמתית, האם מלבד הזעקה יש לכם גם רעיון, יש לכם מתווה פתרון שעל פי והמדינה תוכל לשפות את העסקים?
המתווה הוא מאוד פשוט, הוא קרה כבר במדינת ישראל, היה צוק איתן, אתה זוכר שהיה מחמש 54 ימים והעסקים נסגרו, אמנם לא ירד המחזור מ-100 ל-0 כמו במקרה הזה שפה סגרו להם את העסקים, אבל הייתה שם ירידה מאוד מאוד גדולה, ויש מתווה בדיוק. עסק שנפגע ביותר מ-25% קיבל מענה של ירידה מהמחזור שלו, על פי פרמטרים שנקבעו, אם הורידו את מקדם היעילות, הורידו את כל מה שנפסח לו מבחינת מוצרים שהוא קנה, שהוא לא היה צריך לקנות והכל, ופיצו אותו מהמחזורים, הם יודעים לעשות את זה, יש קרן מס רכוש שיודעת לעשות את זה, אותו דבר ביקשנו לעשות איחוד של שנות המס של שנת 2019. אם אני הרווחתי מיליון שקל בשנת 2019, בשנות 2020 ככל הנראה אני אפסיד. אין שום סיבה לא לאחד את שנות המס, ובעצם להחזיר לי כסף שאני שילמתי על מנת שאני אוכל לשרוד.
כלומר, בפתרון שאתה מציע, בפתרון הזה מורכב גם משהו מאוד מעניין. המדינה לא צריכה עכשיו לרוץ ולהביא לך כסף מזומן, היא צריכה להתכזז איתך בהתאם להפסדים שלך. כלומר,
חד משמעי, חד משמעי, ויודעת לעשות את זה, ויודעת רק פשוט היד קמוצה, כמו שניתן לך סקופ עכשיו לכל המאזינים שלך, נכון? אמרו במשימת עיתונאים, כזאת פומפוזית עם איזה מנכ"ל משרד האוצר, הודיע 3 חודשים פטור מארנונה. אז בוא אני אגלה לך, בולשיט, חרטה, מה שעשו, הוציאו שוברים עם הנחה של 25%. אותו אחד שעכשיו פה בירושלים שמה נקרא בעל עסק של 50,000 שקל, יקבל שובר של 37,500 שקל, למרות שהעסק שלי סגור. מה שלא צריך לעשות זה לתת על מרץ, אפריל ומאי פטור מלא, לא החליטו להודיע לעיריות, אתם נותנים לאורך כל השנה כאילו 25%. איך, מאיפה הוא יביא את הכסף עכשיו? מאיפה הוא יביא את התשלום ארנונה? מה אתם השתגעתם? אני אומר לך, יש פה מדיניות,
כן, עוד נקודה אחת שחשוב להעלות, וזה נושא הסחירות, כי אני שומע מהרבה מאוד אנשי עסקים ובעלי עסקים קטנים.
ההלוואות ממשיכות.
לא, גם נסביר למאזינים, למי שלא מכיר את הסיפור, חייב להבין שאם אתה סוחר חנות בקניון, או בכלל, לא מקניון, מאדם פרטי, אתה סוחר חנות.
נכון.
אתה לא יכול לבוא לומר לו, תשמע, לא השתמשתי בנכס, כי אומר לך, אדוני, זה מעשה טבע, זה נופל עליך, לא עליי.
נכון. נכון, אני מאוד מקווה שהזעקה הזאת תשמע, ותודה לכם שאתם מעלים את זה. חשוב מאוד שכל מי ששומע אותי
כן, שמענו היום מחבר הכנסת הרב משה גפני שהוא מתכוון לקחת את הנושא הזה ולהיות
הוא אחד האנשים היקרים ביותר לי באופן אישי, כי הוא חלידת הכספים הוא עזר המון המון לציבור העצמאים ועסקים הקטנים. הוא אדם שיודע בדיוק איך להוציא מהאוצר, הוא יודע שהם מנסים כל הזמן לקמץ את היד וכל פעם למצוא טריק איך לשלם, אבל אני מאוד מקווה שהוא ייכנס לעובי הקורה, ינסה באמת לסייע לנו. יש גם את הרב אריה דרעי, יש באמת שהוא שר הפנים, לא לתת להם לעשות את התרגיל הזה לאוצר, שבעצם שוב פעם לא יעשו הנחה, לא ייתנו את הפטור מארנונה, יעצרו פה איזו הנחה. הרי אם העסק יסגור בחודש יולי, אז בעצם לא קיבל בכלל את ההנחה, כי הוא לא השלים את כל השנה. אני מאוד מקווה שהזעקה שלו היא זעקה אמיתית. אני מייצג במעלה מ-200,000 בעלי עסקים, 56 ארגונים. אנחנו זה פעם רביעית שיצאנו החוצה, היום פסקנו בריתם של אלפי אנשים, אין שום סיבה, ראש הממשלה נושא
בה... רועי כהן, העם איתכם לחלוטין ב-100%, מבין את הכאב, מבין את ההתמודדות, ועד תיקון העוול הזה, ועד עשיית הצדק, אנחנו כאן יחד איתכם, נלווה את המאבק שלכם, מאבק צודק מעין כמוהו. רועי כהן, יושב ראש העסקים הקטנים, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי משאס, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
כמה הודעות אתה מקבל ביום?
וואו, המון, המון, המון. ותדע לך שהשיחה הקודמת שלך, היום הוא דיבר בוועדה, באמת מעומק הלב, וכמוהו יש, אתה, עוד עשרות ענפים, שאנשים פשוט לא יודעים איך לגמור את החודש, לא יודעים איך להתחיל את החודש. יש סל גדול של המדינה, הקדה, הוא לא תמיד מגיע בסוף לאדם הקטן. הבירוקרטיה במדינה מאוד מאוד מורכבת וקשה. אנחנו בוועדה כבר כמה ימים, אתה יודע, וכל ועדה היא לוקחת הרבה שעות, דנים תמיד בשאלה, אוקיי, מתוך ככה וככה זכאים, כמה בסוף מקבלים? כן, הרי המדינה נתנה, הפרישה סכומי עתק לאירוע הזה.
90 מיליארד שקל לקורונה.
זה סכום מאוד גדול.
זה סכום אדיר, בקנה מידה אדיר, ואתה מנסה להבין, רגע, באמת, כמה בעל עסק כזה קטן מקבל? מה התשובה? מה הוא מקבל בסוף? 6,000 שקל.
עצמאים, נכון, זה כסף קטן. אני פחות מדבר כרגע על המענקים. יש הלוואות שהמדינה מעניקה. 41 אלף איש הגישו, רק 600 זכאים. אתה יודע, היום היה...
הנה, הוא הסביר לנו גם, רועי כהן, הסביר למה אנשים לא חתמו להלוואה הזו, כי חלק מהתנאים של ההלוואה מחייב אותך לא לפתוח את העסק.
זה אחד, שזה שני חלם בעיקרו.
ממש, אתה לא מצליח להבין.
שזה חלק, אבל תשמע את אחד מהתשובות המוזרות שהחשב הכללי אמרנו היום בדיון, ואני מקווה שהוא הבין שהם דיברו דברים שלא צריכים להיאמר, או שלא אמורים לקרוא. הבנקים, יש להם פעם בשבוע, הייתה להם ישיבה, לדון מי זכאי בהלוואות ומי לא, עשו טובה, הגדילו את זה לפעמיים בשבוע. יש 41 אלף בקשות חדשות על שולחן של הבנקים. הבנקים זה אנשים שנהנים מריביות של כולם, נהנים גם מהטבות של המדינה.
עסק הרבויות... פרטי לכל דבר.
עסק פרטי, נכון, אבל מה? והמדינה לוקחת חלק מהסיכון על עצמה, והבנקים פעמיים בשבוע יושבים, אומרים, אין לנו כוח אדם. יש כל כך הרבה מובטלים עכשיו בשוק שיכולים לבוא להתנדב בבנקים, לעזור, לקדם.
לא צריכים להתנדב, הבנקים, מי מימן אותם כל השנים? מי מממן את כל המעצמות האלה כל השנים, אם לא העסקים הקטנים הללו?
נכון, אבל תראה, יש גם נקודות אור בסיפור, קצת דברים שכן אנחנו מצליחים לקדם באינטנסיביות, בוועדות, השרי, זה יש מאבק של השר דרי מהיום בנושא המשפחתונים, לא יעלה על הדעת שאימהות שרוצות לעשות ביביסיטר לשכנות, זה כן, משפחתון של חמישה לא, מישהו יכול להסביר למה כן וזה לא.
כל כך הרבה, כל כך הרבה בעיות, לא רק כלכליות בסיפור הזה, ושאלתי אותך כמה הודעות אתה מקבל וכמה פניות אתה מקבל ביום, זה בעיקר, אתה יודע, סביב כל המערכת, כל הסיפור הזה של הקורונה, כי אתה מקבל על המשטרה ועל המחסומים ועל הסגר ועל חוסרים ועל משפחות במצוקה ועסקים הקטנים והלוואות ומה לא, ובתי הכנסת ומניינים והרב הזה והרב...
נכון,
משהו,
נכון.
משהו פה באמת לא מתנקז בצורה נורמלית בתקופה הזו. אז בוא נדבר...
צריך לומר שזה אירוע שלא לא, לא, לא הכרנו כזה גודל של אירוע. זאת אומרת, זה אירוע שהמדינה לא ידעה להתארגן אליו. זאת אומרת, אף מדינה בעולם, לא רק אנחנו, לא ידעה להתארגן לכזה סדר גודל של אירוע. ושוב, לומדים את זה תוך כדי אירוע, ונקווה שתוכל להשתלט על כל הבקשות ועל הכל.
אכן, מילה אחת על המשטרה, ואני רוצה את עזרתך, חבר כנסת מלכיאלי, כי באמת דובר בשלושה שבועות האחרונים שחווינו את הסגר בכל מיני אזורים, זה התחיל בבני ברק ועבר לירושלים, כל מיני אירועים, חלקם באמת ברובם הגדול יאמר לשבחה של משטרת ישראל, שעשתה את מלאכתה ותפקידה, והשוטרים בסוף צריכים לעשות סגר, ועם כל האי נעימות אין מה לעשות, ויש תפקיד לרופא, לשוטר, ולבית חולים. ובכל השוליים, בכל מיני אירועים קצת יותר אלימים, או אלימים מאוד, שיצאו מפרופורציות, אנחנו מגלים דבר אחד שוב ושוב. יש מספר אדיר של שוטרים שאין להם שום היכרות עם העולם החרדי. פשוט לא יודעים מה זה חרדים. לא יודעים את השפה, לא יודעים את ההתנהלות, לא יודעים מה זה, לאן הם באו, מה הם רוצים. ואז מתחילים באמת עם כל האכיפה הסלקטיבית, הבררנית הזו, כמו ששמענו עליה כל הזמן, ועוד דברים אחרים. ואני שואל אותך, האם אתה מוכן להרים את הכפפה, ולדרוש בכל מחיר, שבבית הספר לשוטרים, יוכנס קורס רציני, משמעותי ואמיתי, על הציבור החרדי?
אני חושב שהמשטרה מבינה, שהיא צריכה להכיר יותר, וגם את תשובות שקיבלנו מהמשטרה, אגב, גם מתשובה של השר ארדן, שהוא הולך לבדוק את הדברים הנקודתיים, אבל אין ספק שהדבר הרוחבי בסוף צריך להיות מה שקרה להקיף את הציבור החרדי. ואני אגיד לך, אני שלחתי גם השר ארדן, אני יושב ראש השדולה של אנשים וצרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות בכנסת. כבר קדנציה, היינו קדנציה הקודמת וגם עכשיו הקמנו את השדולה מחדש. עכשיו, ואני בעצם אמרתי למשטרה שכבר זה אירוע לא ראשון, שהמשטרה פונה לאנשים בעלים לצרכים ומוגבלויות, הציבור שלנו, היא לא יודעת להתמודד עם זה, ובעצם חסר להם הכרה עם הציבור. עכשיו, אני אמרתי להם שאחרי שיגמר הקורונה, כי אנחנו לא מתכוונים רק לריב תוך כדי מלחמה, ולא בשביל ליצור כותרות, אלא באמת בשביל שילמדו, נביא לשולחן עגול את המשטרה, בעלי עמותות שמכירים את הנושא הזה בעומק, ונצטרך למצוא יחד את השפה, איך אנחנו קודם כל נוגעים בציבור הזה שנקרא הצרכים מיוחדים שפגשנו את האירועים הבאמת מזעזעים האלה שבוע שעבר במאה שערים, ובכלל ראינו גם בהיסטוריה מול המשטרה כמה פעמים, ובכלל הכרה מול משטרת ישראל והמגזר שלנו. אני שומע שיש התכנות מצד המשטרה, למשטרה יש גם הערות מאוד מאוד קשות נגד הציבור שלנו. חלקם, אתה יודע, מוצדקות, אנחנו לא, לא כולם תלית שכל התחלת.
ברור.
לא מוצדקות. אתה יודע מה, אני אמרתי למשטרה כמה פעמים. אני כנציג ציבור אומר לכם, חרדי, אם יש חרדי שמפירים חוק, תן להם כנסות, לא נבקש להקל מהם. אבל לא ייתכן שבמקום אחד ראש עיר יקים לגדרות ובעיר שלו, כולם יושבים ביחד.
הבעיה היא העיקרית, ולכן אני מדבר איתך דווקא על בית הספר לשוטרים, וההכנה הרבה לפני שהשוטר בכלל מגיע לשטח ומגיע למפגש עם החרדי ברחוב, הבעיה היא ש... לא יודע, אתה יודע, מתחושה, בלי הכללה. אני באמת, יש הרבה מאוד, רוב השוטרים טובים וראויים, ורואים לכל הערכה. אנחנו מדברים על, על הקומץ הזה, שיש להם בראש, בתת מודע, הם באים אחרי הרבה מאוד האזנה לכלי התקשורת, הרבה מאוד תפיסת עולם מוטעת, מים החרדים. הסתה נורא, אנחנו אחרי 3 מערכות בחירות שהסיתו נגדנו ברמות הכי קיצוניות, וכל זה בסוף נספג, שוטר הוא רק בן אדם. והוא מעולם לא קיבל את הצד השני, הוא לא שמע את הצד השני. ואומרים לו, אתה הולך בשבועיים הקרובים לעשות סגר בבני ברק, הוא בא מורעל, הוא בא כאילו הוא מגיע לג'נין.
הוא בא מורעל יותר מזה, ולצערי הרב המשטרה מגיעה עם סט של צלמים, והצלם מורה לשוטרים מתי נכנסים ומתי לא, כמו מביימים איזה סרט. זאת אומרת, יש, וזה מה, אני אמרתי היום הבוקר על אדם בכיר מאוד במשטרה. אמר לי מישהו ממאה שערים, המקום היה ריק ושומם. כשהגעתם, אנשים יצאו לבחוצה.
זה קורה גם בבית שמש, זה קורה בהרבה מאוד מקומות שהמשטרה היא גורמת לסקרנות ולהמונים שיצאו מהבתים. טוב, אין באמת לדבר סוף. בואו, אני חייב לסיים את השיחה שלנו עם שליחת ברכה לכל שוטרי משטרת ישראל. בסוף, אלו אנשים שמתמודדים עם המחבלים, עם הטרור, בעוטף ירושלים, בהרבה מאוד מקומות אחרים. מכוונים את התנועה, נמצאים בחזית, גם מול הקורונה, ורובם באמת שוטרים טובים ורואים לשבח.
כשאנחנו היו בסדר בבית, הם היו בחוץ ושמרו וטיפלו, מגיע להם הרבה הרבה יישר כוח, אבל...
וכמו שאנחנו יודעים לבקר את עצמנו, גם הגוף הזה צריך לדעת לבקר את עצמו, ובעיקר את המיעוטים שבאנו ובשם, ודברים יכולים לראות אחרת. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
עכשיו אנחנו עם רוני רימון, שלום, ערב טוב רוני. רוני, ערב טוב. רוני רימון מיד יצטרף אלינו. יהודה אבידן, אתה איתנו?
ערב טוב.
ערב טוב, יהודה, מה שלומך?
מה נוחשם?
איך עוברים עליך הימים עם גם התפקיד שככה לקחת על עצמך עם כל האתגר האדיר שלו, וגם עם כל הנלווה, אתה יודע, לא חסר, על מה שאתה רוצה לדבר לא חסר, אבל איפה הפוקוס שלך נמצא עכשיו?
לצערנו אנחנו מנסים במאמצים אדירים לנסות לטפל קודם כל בהוצאת המשפחות, מה שהוכח שככל שאנחנו מבודדים את החולים מהבתים ככה אנחנו מורידים את התחלואה. הדבר הזה הוכח, לצערי זה נתקל בכמה קשיים שהם מה שנקרא תעודת עניות ענקית לחלק מהאנשים במדינה הזאת, כשאנשים נרתעים וחושבים שאנשים החולים הם אנשים מצורעים, ופתאום אף אחד לא רוצה לארח בתי מלון כאלה, ומערימים קשיים, ונופל לנו מלון אחר מלון, בהתנגדות תושבים כאלה ואחרים, כאילו עכשיו אנחנו מביאים איזו תחלואה, ואני מציע לציבור החרדי, לזכור טוב טוב, איך התנהגו אליו בימים האלה, המלונות שכל השנה נהנים מאיתנו, כמו למשל קיבוץ חפץ חיים, שמתפרנס וחי מהציבור החרדי כל השנה, ובשעת
לא, שרה... יהודה, 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 הם לא פה על הקו כדי להגיב, ואתה לא רוצה תביעה דיבה.
אני לא, אני רוצה תביעה דיבה, אני רוצה. ותקשיב טוב, וכשאנחנו צריכים את העזרה שלהם, פתאום הם מערימים קשיים, כאילו עכשיו אנחנו הולכים להביא תחלואה לתוך הקיבוץ, ועל אף שמשרד הבריאות היה שם, והסביר להם, ומקיים הצבעות פתאום, ופותחים קלפי, ואנחנו לא מוצאים מלונות כאלה, ואין לנו איפה לערך את המשפחות המעורבות.
עוד מעט נחזור לנושא המלוניות, יהודה.
אני כבר לא מדבר איתך על כך שגם לצערי הבירוקרטיה במדינה הזאת גורמת שאנשים לא יצאו מהבתים, ואחרי זה ישימו את הציבור החרדי ויחפישו אותו, שהוא לא מוכן לצאת מהבתים לבתי מלון ולהוריד את התחלואה. והנה אני מודיע לך, אין יותר בוגר ואחראי מהציבור החרדי ומוכן לצאת, ולצערי לא מאפשרים לו לצאת לבתי מלון. תרשום לך את זה.
נחזור לנקודה הזאת, המעלה פה נושא רציני, מורכב, נחזור לזה מיד, ככה התפרצת בדבריך לתוך העיסוק שלנו בסוגיית...
שאלת, עניתי, לא
כן, לא, בסדר, יהודה, יהודה, הכל בסדר, בוא, תרגיע, תשתה משהו קר, יום חם היה היום, כולנו קצת ככה בתקופה מתוחה, לגיטימי לגמרי, רוני רימון, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז טוב, נחזור למה שיהודה אבידן אומר, והוא מדבר איתנו עכשיו לא כפרשן או לא כבעל דעה, אלא כאיש מקצוע שמנהל הרבה מאוד תחומים בנושא כן. הקורונה, בכל הסיפור הזה של ציבור חרדי והיחס אליו, ואיתך אני רוצה לדבר על התוצאות של מה שהתקשורת עושה ועשתה לציבור החרדי, בלי עכשיו, אתה יודע, בלי הכללות, עוד הפעם, לא נדבר על כולם, אני אומר את זה כבר בתחילת השיחה, שנדבר על שוטרים, זה לא על כולם, על התקשורת, זה לא על כולם, ועל החרדים, זה לא על כולם. אנחנו מדברים על המקומות שבהם אתה רואה שכולם עוברים שם את הקו האדום, ואני רוצה לשאול אותך, האם ייתכן שכל מה שאנחנו חווים עכשיו כציבור, גם מהמשטרה, גם מהרשויות, גם מהמדינה, חוסר הטיפול, בדוברות, במה לא, זה תוצאה של שנים רבות של תקשורת חד צדדית.
שאלה מאוד מאוד מורכבת, ואני חושב שאולי אפילו קצת מורכבת מדי, זה נכון לאולי איזשהו יום עיון או משהו מהסוג הזה, אבל ננסה בקצרה. אין ספק שיש כעסים של הציבור החילוני על החרדי, והפוך עוד לפני הקורונה. הציבור החילוני, אני לא צריך להגיד לכם, כועס על החרדים, בעניין של הגיוס, בעניין של התקציבים שהציבור החילוני חושב שמועברים על חשבונו לציבור החרדי. והנה הגיע העניין של הקורונה, והרושם שהתקבל היה שהציבור החרדי לא מקשיב להוראות, וכתוצאה מזה התחלואה גברה. אוקיי? עכשיו, מבחינה אובייקטיבית, הנתונים מאוששים את זה, ולכן יש כעסים עוד יותר גדולים, ומכאן יש יחס, כשאתה רואה אותו, גם של שוטרים וגם של גורמים אחרים, נגד הציבור החרדי. אני חושב שהציבור החרדי, ובעיקר מנהיגיו, התעשתו אחרי איזשהו זמן, אבל יש תוצאות ורואים אותם בשטח, ואנשים מפחדים. עכשיו, אני לא, למשל, המלונות שיהודה דיבר איתם, הם לא עושים את זה מתוך שנאה של חרדים, הם עושים את זה מתוך פחד. אני כן חושב שצריך לדבר על תרחיש יציאה, ואיך מקרבים בחזרה בין חרדים לבין חילונים.
אבל רוני, אם התקשורת הייתה דו-סטרית, והיו באמת שומעים גם את הצד השני, והיו באמת מבינים שמדינת ישראל, הריבון, שרוב החרדים כמובן משלמים לו מיסים, וכולם משלמים ביטוח לאומי ומס בריאות, וצריכים לקבל את אותם שירותים וכולי, המדינה עצמה שכחה בכלל שיש מגזר חרדי, עם שפה אחרת, עם צרכים אחרים, עם התייחסות אחרת. היא נזכרה מאוד מאוחר, כשפתאום ראו תחלואה גבוהה בבני ברק, ופתאום המדינה עצמה לא עמדה והדפה, את אותה הסתה שראינו תוך כדי הקורונה, תוך כדי מגפה שמשתוללת, שהשליחה לשוטרים, שהשליחה להרבה מאוד, תראה את החיילי צהל, חיילי צהל, כן. באו באמת בכל המסירות לתוך בני ברק, והתקבלו
נכון,
בעדה,
נכון.
כי הנה אנשים צעירים, שלא באו באמת עם כל המטענים מהבית, חלקם אולי הצביעו פעם ראשונה בבחירות, ואתה רואה את ההבדלים, הנה ההבדל.
אני מסכים איתך, עכשיו אני מסתכל, כשאני בא, כשאני בא להסתכל ולפתור איזושהי סיטואציה, אני מסתכל על העבר, לא בשביל לעשות עכשיו במסע עונשין או מי השם וכדומה, אלא לבדוק אותו כדי לנסות ולפתור את הבעיה קדימה, אוקיי? העבר פחות מעניין, מה שמעניין זה מה צריך לעשות קדימה. אני חושב שהציבור החרדי או מנהיגי הציבור החרדי קודם כל צריכים לעבוד בשני שלבים. שלב אחד זה להשיב מלחמה שערה. זאת אומרת, ואני רואה את זה, אבל אני רואה את זה יותר בתקשורת החרדית ופחות בתקשורת הכללית, בעניין של מלחמה, למה יש היום אפליה בין המגזרים, שהרי היום תושב בני ברק ותושב תל אביב, במינימום מתנהגים אותו דבר. בסוגריים, אתה עכשיו תגיד לי, היו הרבה אנשים שיוצאים לחוף הים וכדומה, וזה בדיוק העניין. ואני חושב, שפה הציבור החרדי צריך קודם כל לעשות מלחמה, כי אני מאמין שפתרונות באים דרך עימותים.
כן, יהודה.
אני מקשיב לך.
אתה כרגע מסתכל אותה יותר מדי תמים. אנחנו דאגנו בשבועיים האחרונים להפיץ אולי 100 סרטונים באונליין, מה קורה בציבור החרדי, מה קורה בציבור החילוני באותו יום, אוקיי? ולא זכינו לאף פתיחת מהדורת חדשות של מלאה שנאה וערס כלפי אותו ציבור חילוני ועל החוסר האחריות שלו ומה הוא גורם. אז אל תנסה לספר לי שאנחנו יכולים עד מחר לספר שערוץ 2 וערוץ 13, שנייה, מתנהג...
אף אחד לא מפריע לך. אז רק אתה שמפריע, אני לא מפריע לך.
לא, אם אני הפרעתי לך אחרי...
לא, 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 בסדר, אני אומר את זה בחיוך.
רוני, אני אומר לך, רוני, ואני אומר גם למאזינים, יהודה אבידן אחרי כמה ימים ללא שינה, אמיתי, אמיתי.
הכל בסדר, אני בעד זה.
לא, לא, רוני, שנייה, שנייה.
זה היה בחברות.
דבר אחד, שמעבר לזה שהתקשורת לא מוכנה להתייחס באותה ערס בעיניים, כשהיא כותבת, כשהיא מראה סרטונים, אבל דאגה להראות איזה מניין שהיא מצאה, ברוך השם, שהפר את הכללים, ועל בוא נחזור טיפה אחורה, אבל הפתיח שלך. תגיד לי, מי שלח את החולים הביתה להיות בבית? אני או משרד הבריאות? מי שלח את הבאים מחוץ לארץ, שהם באו חולים ונגועים, לתוך הבתים בחוסר הפקרות? אנחנו או הבני ברקים?
מי יתיר אירועים עד 2,000 איש ביום פורים?
עזוב את האירועים, עזוב שנייה את האירועים. אני מדבר איתך...
אתה רוצה להסתכל אחורה או קדימה, יהודה?
לא, 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 שנייה. כשאנחנו באים להגיד... ישנה הדבקה מסיבית בבני ברק, בוא נחשוב מי הביא אותה. הם נהגו לפי הכללים, נהגו לפי מה שאמרו, אחד לאחד. ואל תספרו לי.
רוני, אני איתך, רגע, יהודה, ברשותך, בוא נתקדם באמת קדימה.
תראה, אני יכול על חלק מהדברים להסכים, ועל חלק מהדברים...
עזוב, רוני, אני איתך, בוא נתקדם קדימה, כשאתה מדבר על להחזיר מלחמה שערה, ואין לך ביטוי, ואתה אחוז בתוך הים הענק הזה, אני שואל אותך, מה אתה מציע, מה אתה מצפה?
אני חושב, נכון שאני מאמין לכל, ואני מקבל את כל מה שיהודה אומר, ששלחו סרטונים שהפרת כללים וכדומה. אני חושב שצריך לעשות אירועים שיראו אפילו מטריסים, רק כדי להגיע לשיח דרך אגב. לא כדי להטריס בשביל להטריס. אני רוצה אירועים מטריסים כדי להגיע לשיח בונה. כך אני מאמין שצריך לעשות. לפתור בבעיות דרך משבר.
תיקח רק את ההפגנות שקוראים בשבועיים האחרונים.
תן לי רגע.
תאר לך שהיית רואה מניין
באותה צורה. אבל אתה הולך אחורה.
הרי היית מקבל... לא, אבל אני דבר איתך על היום.
אבל שנייה.
יאיר לפיד מקיים הפגנה.
רגע, אוקיי, בוא תשלים את התזה שלך, רוני. בוא, ואחר כך יודע מה לומר, תאמר.
תראה, אני לא צריך לספר לך שכיכר הבימה בתל אביב נמצאת... במרחק מאוד קצר משכונה איפה שיש שם הרבה מאוד יהודים חרדים שגרים בתל אביב, אוקיי? אין שום בעיה להביא מהאזור הזה של שנקין והרחובות הסמוכים 1,000 חרדים שיעשו הפגנה בכיכר הבימה, אוקיי?
לא, אני אשאל לך שאלה אחרת. תאר לך שכמו בהבימה היית רואה ליד הבימה היום כמה חסידי גור בשכונה הסמוכה הוציא מניין ושם ההפגנה של יאיר לפיד מתקיימת היום. תגיד לך, אני יכול להבטיח, כאן היית רואה פרשים ועלות, וכאן אתה רואה אנשים עומדים בצד, וזו הדמוקרטיה. אבל זה בדיוק ההסתה.
אבל אתה, אני לא מתווכח איתך על הקטע.
לא, אוקיי, רוני, לא, מה שאומר יהודה, אני קצת יהיה ככה, יתרגם את הדברים כדי שנגיע באמת למיצוי בשיחה הזו. אני איתך, אנחנו מחר מתכננים הפגנה בהבימה.
כן.
ואני אומר לך, מה תעשה? אם שעה לפני ההפגנה, יש מחסומים. פתאום המשטרה החליטה, שעה לפני, מי הסיבות שלה?
כן.
להציב מחסומים בדיוק ברחובות החרדים, ולעשות סלקציה, ולומר, זה ההוראות שקיבלנו, אדוני, תחזור בבקשה, אין מה לעשות. איזה שיח ייווצר? מי ידבר על זה? מה יקרה?
תקשיב, אני רוצה להגיד את האני מאמין שלי בניהול משברים, ויש פה משבר, ויש פה שבר. אני מאמין שקודם כל צריך... לעשות אימות, ומהאימות להגיע לשלום. עכשיו, אני חושב שאם נניח קורה מה שאתה ציינת, אני הייתי מגיש מיד עתירה מוכנה לבגץ, ותובע את לבוני בקטע הזה, ותובע לעשות. ואני הייתי...
אתה לא רציני, נכון?
טוב,
אני מצטער, יהודה, עם כל הכבוד, אני לא יכול לנהל...
אתה מצפה שאנחנו נקבל סעד בבגץ?
יהודה, בוא באמת, אתה יודע, לפעמים הציניות נשמעת קצת, איך נאמר?
לא, נו, אתה מדבר על בגץ כאילו עכשיו אכפת לו מאיתנו, נו באמת, נו, עזוב אותך, נו. תשמעת, תגיד לי פעם אחרונה שקיבלנו סעד בבגץ, ואז אני אלך לשם מחר.
טוב.
עם כל הכבוד, יהודה, אני תודה שהייתי סבלני בשיחה הזאת.
אבל אתה לא מוכן להיות רציני.
לא, יהודה.
זה בערך הפעם הרביעית שאתה אומר לי שאני לא אדם רציני.
לא, לא.
ואתה יודע מה? שנים רבות אף אחד לא אמר לי את זה כל כך הרבה פעמים.
יהודה, אנחנו מנהלים כאן, סליחה.
אני מתנצל אם הבנתי שאתה לא רציני, אתה רציני.
ככה זה הובן. מה עולה לכאן יש מקצוע? לא, יהודה, אנחנו מנהלים כאן שיח. אומר לך את דעתו, אתה יכול להתפקח. אתה יכול לומר משהו אחר.
אני מתנצל בפניו.
אני, עזוב, יהודה, הלאה. הכל בסדר. אני רוצה להגיד ככה. תן לי שנייה אחת. אני אנסה לתקן את הרושם של חוסר הרצינות. אני חושב שצריך לייצר כמה שיותר דוגמאות וכמה שיותר חיכוכים כדי להראות את הפער ואת האפליה לרעה של הציון של הציבור החרדי מול הציון מול הציבור החילוני. ואם אתה ניגש אם השוטרים חוסמים ואם ניגשים לבגץ בלי שום קשר לתוצאה, זה מייצר תקשורת. אני רוצה להביא אתכם החרדים לבימות התקשורתיות המרכזיות במדינת ישראל. עכשיו אני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה, אם מותר לי גם כן.
טוב, כן, זמננו מתקצר מאוד.
שאלה.
אז בוא נתקדם.
למה חשוב לכם כל כך מה חושב עליכם הציבור החילוני?
לא, אני אגיד לך, זה בכלל לא חשוב. זה משליך על השוטר שנמצא בקצה. זה משליך על הפקיד שנמצא במשרד הבריאות. זה משליך על הפקיד במשרד הרווחה, משרד הכלכלה, על העובד בלשכת התעסוקה, על הסלקטור בבית חולים, על המאבטח בחדר לידה.
הבנתי.
כל האנשים הללו מושפעים בסוף ממה שהם ראו אתמול בערב במהדורת... ולכן זה חשוב לנו. זה הסיפור, רוני.
אתם קצר, הבנתי, אוקיי. אני רוצה להגיד ככה. אני מאמין שאפשר לקדם את צמצום הפערים בין הציבור החרדי לחילוני והפוך. אני חושב שזה צריך לעבור קודם כל דרך העצמת האימות ואחר כך דרכי שלום למצוא פתרונות. ואני חושב שאם זה באמת חשוב לראשי הציבור החרדי, יש את הדרכים לעקוף את התקשורת ועדיין להגיע לכל אחד ממדינת ישראל עם המסר הנכון.
רוני רמון, תודה רבה גם על הדברים ככה בצורה כנה ופתוחה, וגם שהבאת קצת את הצד השני בסיפור הזה, תודה לך. יהודה אבידן, תודה לך, ויהודה, אנחנו חייבים שיחה נפרדת, אולי בעזרת השם מחר, מקצועית על סוגיית המלוניות, השמעת כאן באמת דברים קשים, והם צריכים לקבל יותר מסגרת ויותר ביטוי, כדי להבין איך פותרים את הבעיה הזו, מלבד השמעת הטענות. זמננו מתקצר, אז אני מודה לשניכם. נצא להפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
חויבתם בבידוד? עוברים עכשיו למלונית ומצילים חיים. כל יום שאתם בבית אתם מסכנים את חיי המשפחה שלכם. לרשותכם מלוניות עם כל גדרי ההלכה והצניעות בחשרות מהדרין. בהוראת הרבנים, פנו עוד היום למוקד העירוני ובקשו להתפנות. ואם יצרו איתכם קשר לגבי פינוי, שתפו פעולה למען יקיריכם.
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. עצמאים, המדינה מסייעת לכם להתמודד עם משבר הקורונה באמצעות מענק מיוחד. הפעימה הראשונה עד 6,000 שקלים תיכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם. זכאים למענק עצמאים שהכנסתם החייבת במס בשנת 2018 הייתה עד 240,000 שקלים, וחלה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות שלהם בחודשים מרס-אפריל בהשוואה לשנה שעברה. ליתר תנאי הזכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. מגישים רשות המיסים, משרד
משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני, ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מי שהיה ראש המלל, גיאור איילנד, אלוף במילואים. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
אנחנו בשיא האירוע, אבל בשלב של ניסיון לצאת קצת לשגרה, וברקע הרבה מאוד ביקורת, גם מאנשי מקצוע, גם מגורמים שונים, לא רק על ההתנהלות ברמת הקצה של בית החולים או מכונת ההנשמה, אלא אסטרטגית. האם היה נכון שכל האירוע הזה נוהל מתחילתו על ידי צהל? האם הוא מנוהל נכון, כמו שהוא נוהל עד עכשיו? מה דעתך? מה עמדתך בשיח הציבורי הזה?
טוב, תראה, הזמן פה קצר בכדי להסביר את הכל. אני אגיד בקצרה, האירוע לא צריך להיות מנוהל על ידי צהל. האירוע צריך להיות מנוהל על ידי גוף ליד ראש הממשלה, אבל לא באופן שזה מנוהל, ובטח לא על ידי משרד הבריאות. מדובר פה לא על בעיה בריאותית, זה בדיוק הטעות בנרטיב. האירוע פה זה סוג של מלחמה טוטלית, שבה המדינה נבחנת ביכולת שלה לגייס בו זמנית את כל המשאבים העומדים לרשותה, ואנחנו מגייסים אולי 10% או 20% מהמשאבים שלנו לאורך כל הדרך הזאת, והדוגמאות הן אינסופיות. אני אתן לך דוגמה אחת, ואני אגיד לך גם הדבר החסר באסטרטגיה החדשה. קח את נושא הבדיקות. אני לא מדבר על זה שישראל בחצי מהזמן העסיקה מעבדה אחת, למרות שיש לה 30, דהיינו, העסקנו אולי 3% מהיכולת של המדינה, אלא גם כיום לוקח זמן של 4-5 ימים מהרגע שהמעבדה גמרה לבדוק מישהו ולתת לו את התשובה אם זה כן או לא, עוברים 4-5 ימים עד שהוא מקבל את התוצאה. עכשיו, למה זה נובע? כמה זמן זה צריך לקחת? התשובה פשוטה, זה צריך לקחת דקה. איך דקה? כי כשאני נותן דם בקופת חולים בימים כרגיל, אז המעבדה שבודקת את הדברים, בודקת את דגימת הדם שלי הרגילה, ואני דקה אחרי שהיא גמרה לבדוק, אני אקבל הודעה ל-SMS, כנס לאתר של קופת חולים, ובתא האישי שלך, מוגן סיסמה, תקבל את כל התוצאות. אז למה לא משתמשים במערכות הנפלאות של קופות החולים? או, כמשרד הבריאות מתעקש לנהל את הכל בצורה ריכוזית, ובונה בצורה חלטוריסטית מערכת של שליטה ובקרה, שלא מסוגלת להתמודד עם העניין הזה, וזו התוצאה. אז זו דוגמה אחת מבין עשרות דוגמאות של ניהול כושל מתחילתו ועד סופו. עכשיו בואו נגיע רגע אחד, כן.
אני רוצה גם שתתייחס ברשותך, כי בעיקר אנחנו שומעים כותרות ואמירות בעניין הזה, גם של פוליטיקאים אגב, על אימות במרכאות, כן, בין משרד הבריאות למשרד הביטחון, מי יודע לעשות יותר, מי יכול, מי ראוי, ואתה מכיר טוב את היכולות של צה"ל, וגם את מצד שני היכולות האזרחיות של מדינת ישראל, מה היה נכון ומה נכון?
תראה, יש כלל מאוד פשוט, את הכלל הזה לא הפעילו, והכלל אומר שכשאתה במלחמה טוטלית מהסוג הזה, אתה לא שואל את, למי יש תפקיד לעשות מה, אתה שואל שאלה אחרת, למי יש יתרון יחסי? וברגע שמשרד הבריאות יש עליו נטל מובן מאליו, והנטל הוא בעיקר כל מה שקשור לבתי החולים והרופאים, כי לזה אין לו תחליף, זה תפקידו, אתה אומר, אוקיי, תתעסק אתה משרד הבריאות רק בתחום הזה, הצער, וכל דבר אחר שאין לך בו יתרון יחסי, יהיה על ידי מישהו אחר. הרכש, הגוף הכי יעיל במדינה בתחום של רכש בינלאומי, זה משרד הביטחון. אז זה משרד הביטחון לפני 3 חודשים היה צריך להיבחר. נושא של הבדיקות. הבדיקות שנעשות, האיסוף דגימות בשטח, אין בו שום שאלה רפואית. זה הכל שאלה ניהולית ולוגיסטית. ולכן לא משרד הבריאות ולא מד"א צריכים לנהל את זה, אלא הצבא יכול היה לקחת את הבדיקות, ומי שצריך היה לקחת את הבדיקות למעבדות ולהיות בקשר עם החולים, זה קופות החולים. ולכן מה שקורה פה זה שלא הגורמים הנכונים מתעסקים במה שצריכים להתעסק, והתוצאה היא רעה. ואני בכוונה רוצה לדבר רגע אחד על האסטרטגיה, כי המילה אסטרטגיה היא מילה גדולה, אבל אני לא רואה מילה של אסטרטגיה בתהליך, כי אסטרטגיה זה לא להחליט האם פותחים חנויות נעליים, כן, וחנויות בגדים, לא. וגם לא אם הולכים 100 מטר מהבית או 500 מטר מהבית, וכל השטויות שהממשלה התעסקה בהם. האסטרטגיה היא אמורה להיות דבר יחסית פשוט, ובזה לא מתעסקים. ואני אגיד אותה בקצרה. יש לפחות מהסכמה שהדבר הכי חשוב זה לוודא שבכל נקודת זמן, גם אם נפתח להטלת המשק, לא יהיה לנו מספר חולים מונשמים יותר גדול מהיכולת שלנו לספוג כמות חולים. מילים אחרות, לפני זמן יש לנו שתי עקומות. אחת שאומרת כמה חולים מונשמים ניתן יהיה לטפל בהם במדינת ישראל, והעקומה השנייה זה כמה חולים קשים צפויים להיות תחת הנחות א' ב' ג'. הדיון בממשלה לא יכול להתחיל בלי שמישהו מסרטט את שתי העקומות האלה. עכשיו, לא רק שאף אחד לא מסרטט, בכלל לא ברור מי תפקידו לסרטט. ואם ניקח את העקומה הראשונה, שזה עקומת היכולת, היא לא תלויה בווירוס, היא כולה עניין של במרכאות כוחותינו, שזה כמה יכולת יש לנו היום, וכמה היכולת שלנו הולכת ותגדל אם נעשה 1, 2, 3. ותגיד לי אתה, מי במדינת ישראל מוסמך ומחויב לשים את הגרף הזה, ומי יכול לשים את הגרף של התחלואה, והתוצאה היא שאם היה לך מין דיון כזה, והיה לך את שני הגרפים האלה, והיית רואה שגרף היכולת הוא משמעותית ולאורך זמן הרבה הרבה יותר גבוה של גרף התחלואה, כפי שלפי דעתי זה המצב, נגזר מזה היו יכולת להתקבל הרבה החלטות. אבל אצלנו אין אסטרטגיה ומתחילים את הדיון באוסף של פרטים, וככה זה נראה.
ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיאור איילנד, לפעמים להישאר בסימן שאלה זה סוג של סימן קריאה. תודה רבה לך.
בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מלכי, ראית את החולצה הכמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות. התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367
חויבתם בבידוד? עוברים עכשיו למלונית ומצילים חיים. כל יום שאתם בבית אתם מסכנים את חיי המשפחה שלכם. לרשותכם מלוניות עם כל גדרי ההלכה והצניעות בחשרות מהדרין. בהוראת הרבנים, פנו עוד היום למוקד העירוני ובקשו להתפנות. ואם יצרו איתכם קשר לגבי פינוי, שתפו פעולה למען יקיריכם.
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
פורור, חד וחלק.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367.
בימים אלה כולנו משנים הרגלים, גם בבנקאות, לקוחות בנק הפועלים. בתקופה לא קלה זו, אנו עושים את המיטב כדי להקל עליכם. ברשותכם, מגוון רחב של מידע ופעולות בנקאיות שניתן לבצע בערוצים הדיגיטליים מבלי לצאת מהבית. הפקדת צ'קים, חיובים בכרטיסי אשראי, העברות כספים ועוד. תיכנסו ליישומון או לאתר המותאם. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק, השירות ותנאי השימוש ביישומון.
עמותת רב להושיע שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג. זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33. עמותת רב להושיע ממורשתו של הצדיק מקרסטיר. 1-800-20-22-33.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו ממש לפני סיום, תגובה ממלון בקיבוץ חפץ חיים, המנכ״ל אלי ציפורי על הקו, שלום וערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
אמר לנו כאן לפני זמן קצר, יהודה אבידן, בין היתר אחד האנשים שמתעסקים בסוגיית המלוניות והוצאת החולים מבתיהם, על פי הוראות משרד הבריאות, שהמלון שלכם קיבל את האישור של משרד הבריאות, ודווקא אתם שנהנים מפרנסת הציבור החרדי, שהציבור הזה צריך אתכם, הערמתם קשיים רבים עם הצבעות שונות וכולי, מה עמדתכם בעניין?
טוב, אז בואו קודם כל נעמיד דברים על דיוקם. כשהתחיל סיפור הקורונה והוצאה למולוניות, הייתי הראשון שפניתי למשרד הבריאות, למנהל הרכש במשרד הביטחון, והצעתי את המלון שלנו על מנת שחולי קורונה חרדיים, זה היה עוד תקופת פסח או לפני פסח, שיוכלו לחגוג את חג הפסח בכשרות מאדרין כמלון חרדי היחידי בארץ, טבריה וחפץ חיים. ולצערי הרב, הלחץ שהופעל עליי מצד הקיבוץ, אני לא אשתמש במילים לא מכובדות ולא נאותות, הפעילו עליי לחצים לרדת מזה, למרות שיש לי חוזה חתום מול המינר, מנהל הרכש של משרד הביטחון. במהלך השבוע הקרוב, בשבוע האחרון, כל ראשי פיקוד העורף, ראשי משרד הבריאות, ראש המועצה המקומית נחל סורק, ניסו לשכנע את תושבי קיבוץ חפץ חיים שמדובר פה בערבות הדדית, מדובר פה פשוט
מבלי שתהיה להם מבלי שתהיה להם כל סכנה.
דקה, הסבירו להם הכל, שזה ערבות הדדית, והבטחנו להם את חומות מצלמות מסביב, אנשי פיקוד העורף שיבטחו, אליס קוזידו עוד אמר להם, אם לא יהיה מספיק הבטחה, מועצת נחל סורק תוסיף הבטחה כמה שצריך. הבטחנו להם את כל האפשרויות שירגישו שקטים ורגועים. ישבו ודיברו עם מנכ״ל מלון לוי ומנכ״ל מלון עיר הציון, שבשניהם יש בדיוק אותו דבר. מלונות, בקשרות אמנם הרבה פחותה, אבל מלונות שנמצאים בלב יישוב, בלב קיבוץ, וכולם מקבלים קיבוץ את המגזר החרדי בלפת חפצה. אבל לצערי הרב, היום נערכה הצבעה בקיבוץ. ואני מקריא לך תוצאות. לכל החברים ערב טוב, להלן תוצאות ההצבעה. הצביעו 178 מתוך 193, שמהווים 91 אחוזי הצבעה. התוצאות, אתה תופלא, תתפלא מאוד. נגד 125, בעד 53. דהיינו, הציבור, תושבי חפץ חיים, שהתפרנסו לאורך כל השנים מהמגזר החרדי. אני בסך הכל 7 שנים חוגג היום להקמת מלון ציפורי בכפר. אבל מלון חפץ חיים קיים כבר למעלה מ-50
מילות. עשרות שנים.
ולאורך כל השנים התפרנס מהציבור החרדי. נתן היום סתירת לחי איומה. סתירת לחי מצלצלת
בעט היום בציבור החרדי ואמר להם, אתם טובים לנו כשאנחנו צריכים אתכם, אבל ברגע שאתם זקוקים לנו, לא רוצים לראות אתכם, אתם מצורעים, כף רגליכם לא תדרך אצלנו. אני אומר את זה עם כאב לב, עם דמעות בעיניים. אין מושג שיותר רציתי מאשר להחלש בקיבוץ חפץ חיים במלון ציפורי בכפר את אחיי תושבי בני ברק, גם אני תושב בני ברק, ואני מכיר את בעיית הקורונה והצפיפות בעיר, אך צר לי, צר לי, קשה לי להילחם עם הקיבוץ, אני לא אלחם עם הקיבוץ, אני שוקל את הצעדים, וסביר להניח שאני ביום שלישי ישים את המפתחות על השולחן. תודה, איתכם אני לא רוצה להתעסק יותר כלכלית.
וואו, אלי, קודם כל הפתעת.
אני אומר את זה בכאב לב רב רב. לא היה פה שום שיקול כלכלי, שום שיקול אישי.
125 מתושבי קיבוץ חיים הצביעו נגד.
אמרו, לא רוצים אתכם המצורעים הדתיים.
אחרי שהם בנו בתים, מגרשים, קרקעות, התפרנסו.
מהציבור שלנו.
מהכנסות.
אנחנו מממנו אותם.
לא, רגע, 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 ויותר מזה. דווקא הגורמים הממלכתיים, פיקוד העורף, משרד הבריאות, אין גורם במדינה.
התחנן עליהם.
של...
ראש... בוא. במשך כ3 שעות, תת-אלוף, דרגה לא פחותה, לא קטנה בצהל, תת-אלוף, במשך 3 שעות, הגיע לקיבוץ חפץ חיים, וסגן ראש מפקד פיקוד העורף, הגיע לקיבוץ חפץ חיים, והסביר לתושבים שאין שום סכנה, תהיו רגועים, הצבא לא יכניס את קיבוץ חפץ חלילה לסכנה. פרופסור קרמלו קרמלי, אני לא זוכר את השם בדיוק, מבית החולים תל השומר, ראש מחלקת אפידיאולוגיה, בא והסביר לתושבים שעות כל השאלות שהם רצו. יושב ראש נחל סורק אלי סקוזידו בא ואמר, אני נותן לכם את הביטחון המלא, כל מה שתרצו, מצלמות, הבטחה, כל מה שתרצו תקבלו. ותושבי חפץ חיים אמרו היום לציבור החרדי, אתם מצורעים, אנחנו לא רוצים אתכם אצלנו. אין לי מילה אחרת, בכאב לב, אבל זו המציאות. וכדאי אולי פעם שנתפקח, יש את הציבור שלנו, ויש את הציבור שהוא לא שלנו. לצערי הרב, זה כואב. אני אומר מילים קשים.
כואב,
אבל אני
כואב.
רציתי באמת הציבור, כי מגיע לציבור. אני התפרנסתי מהציבור לערך כל השנים, מאז שאני זוכר את עצמי. ובמיוחד כאחד שהקים את המלונאות החרדית בארץ, לקבל כזאת סטירת לחי, כי כרגע אנחנו בבעיה ואנחנו צריכים עזרה, אז אנחנו מצורעים. אין לי מילה אחרת,
צערי. אלי, אני חושב שאמרת דברים עוצמתיים ביותר, כל מילה שאני אגיד רק תגרע מעוצמת הדברים שיוצאים מהלב ונכנסו אל הלבבות.
באמת, אני אומר את זה בכאב.
והציבור, לא, והציבור יעשה את החשבון שלו גם אחרי הקורונה. המגפה הזו הרי תיגמר, והסיפור הזה יישאר, והוא יישאר באוויר, ואנחנו נזכיר אותו. ואתה אומר כאן באמת דברים, הנה, 125 איש אמרו לא, אחרי כל מה שאמרת, אין לי מה להוסיף. מנכ״ל ציפורי בכפר, נכון לעכשיו, אלי ציפורי. תודה רבה לך, שיהיה רק בשורות טובות, שנהיה מאוחדים, שנדע להתעלות על הדברים הללו, שנדע באמת להיצמד לאחדות ואהבת חינם, ואהבת ישראל. זאת התרופה למגפה, זאת התרופה לכל כך הרבה דברים אחרים.
בכלל לעלות, פתאום המפיקה שלכם לפני דקה התקשרה אליי, לא חשבתי אפילו לעלות את זה לרשת, לא, רחוק מזה, כי זה באמת,
אין
פה שום דבר אישי, שום דבר אישי,
אנחנו פנינו אליך
מהחוב,
פנינו אליך מחובתנו לקבל גם את התגובה אחרי שהדברים נאמרו, ופנינו אליך באמת ללא הכנה מהרגע להרגע, אני מעיד על העניין הזה, אבל אתה יודע, דברים פשוט כשהם נשמעים ויוצאים מן הלב, הם כל כך אותנטיים ואמיתיים, שבוא נשאיר אותם כך וניתן לעם לומר את דברו. תודה רבה לך.
תודה לך,
ערב טוב, שנדע ימים טובים.
ימים טובים בעזרת השם, עם הרבה אחדות, כמה זה מצער לשמוע את המילים הללו. אבל בזאת אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי. ערב טוב לכם מאזינים ולהתראות.